ברכה ובוקר טוב וחודש יום מבורך, שואל אבי. שלום כבוד הרב, הרב הסביר שהמילה אל מציינת את החסד, אבל יש חסד גם בהמשך, זו לא אותה המידה, למה הכפילות? תודה רבה לרב ולצוות השיעור. אל זה החסד העליון, והחסד שאחר כך זה חסד לעומת הדין. שואל יוני, בוקר טוב הרב. הרב ציין ש-13 המידות מופיעות בעוד מקומות, אבל לא בשלמות אלא חלקית. ורק פה בשלמות. מה אנחנו לומדים מזה? תודה רבה. שה-13 מידות הן מאגר, מאגר פוטנציאלי, שמשתמשים בו לפי הצורך במידות שנמצאות בו. במידות הנצרכות לפי אותה השעה. ובכן, אנחנו ממשיכים עדיין בפרק למדלת, ואנחנו בפסוק זין. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון לפשע וחטאה. אז הסברנו שהמילה חטאה בתנך היא לא כמו חטא אצל חזל שזה שוגג, אלא חטאה זה אשמה גדולה. ונקה, לא ינקה. אז השאלה היא איך לקרוא את זה. כשקוראים בבית הכנסת 13 מידות, מפסיקים ונקה. סוף 13 מידות של רחמים, לא ינקה, זה כבר מידת הדין. אבל אם אנחנו לפי פשוטו של מקרא, הרי אין פה הפסקה, אלא ונקה לא ינקה. עכשיו, ונקה לא ינקה, אפשר להבין את זה בשני אופנים. המובן הפשוט, שלמרות כל מידת הרחמים, מידת הדין אינה לוקה, אלא חשבונותיה באים לאחר מכן. למשל, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, או שהפיראון הוא לא בבת אחת, כך שאין העונש עד לחלה, אבל נקה לא ינקה. כן, זאת אומרת, זה קצת רחמים, כן. אבל לא שיהיה ויתור על הדין. כן, ויש נקה, לא ינקה, הכוונה שלא באופן שבכלל לא ינקה, זאת אומרת שהוא לא ייפרע פיראון מוחלט. תמיד הוא משאיר את הגרעין של הקיום. פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבים. טוב, אז זה כבר חז"ל אמרו, מה שיש לומר על זה, שמתי הוא פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים? כשהם עושים מעשה אבותם בידם. אבל אם הם לא עושים את מה שאבותיהם עשו, אינו נפרע מהם. אבל נשאלת השאלה, אז מה אם הם מחזיקים במעשה אבותיהם? שכל אחד יענש על העניינים שלו, האבות על אבונם, והבנים על אבונם. מה זה משנה אם זה אותו אבון כמו האבא? אלא, הכוונה שמי שממשיך את אבונות אבותיו, אז זה סימן שהוא מזדהה עם אבותיו. זאת אומרת שההזדהות עם האבות יוצרת רצף של זהות. אפשר לומר שהבן קרעה דאבוה, הוא הרגל של אביו, אז בעצם אפשר לומר שהוא חטא במהלך, זה אותו אדם שחטא כמה דורות. כן, זה מושג שאנחנו לא כך רגילים עליו, אבל זה בעצם מה שיש כאן. למשל, מה שכתוב בשני מקומות בתנך, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, או בספר או מגילת איכה, אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבונותיהם סבלנו. אז זה נראה אצלנו כתמיהה. אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. אבל בימי בית ראשון זה היה נחשב בנייך, לא בתמיעה, אלא באמת, אבות אכלו בוסר, באמת, בשיני בנים תקהנה. וזאת משום שכל ימי הבית הראשון, עד סוף ימי בית ראשון, המושג של פרט לא היה כל כך קיים עדיין. כלומר, אדם ראה את עצמו כחלק מן המכלול. הוא קודם כל חלק מן הכלל, וגם לפעמים יש לו ביטוי פרטי. עד כדי כך, שכאשר התורה רוצה לאיים על מישהו בעונש חמור, על מעשה חמור, אומרת התורה, אם אתה תעשה את המעשה הזה, אתה תהפוך להיות אינדיבידואל. אתה תהיה אדם פרטי. כן? זה הביטוי של הקראת. המשמעות המקורית של המילה קראת, היא נחרטה מהמאה. בעוד שבימינו, אם אומרים לאדם, אתה תהיה אינדיבידואל, זה פרס. כלומר, המימוש העצמי, האדם רוצה להיות עצמו, והחיבור אל הכלל מכביד עליו, בעוד שהאינדיבידואל הוא העיקר של החברה בת זמננו. זה שינוי. עכשיו, מתי זה התחיל? זה התחיל בימי יחזקאל הנביא, שאמר, בן לא יישא בעוון האב. כן? המדרש אומר שמאז יחזקאל, אז הקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגה שלו בעולמו. זאת אומרת, כאילו שיש לנביא כוח, או על כל פנים, הנביא מוסר על שינוי מעמד של האדם הפרטי, שהוא הופך להיות אוטונומי לעומת מה שהיה בימי הבית הראשון. השאלה, מה? הרי השאלה שעולה היא, האם האדם המודרני המעמיד את הפרט מעל הכלל, הוא יותר מאושר מהאדם הקדמון שהעמיד את הכלל על הפרט. לא תמיד זה ברור, כי היום יש הרבה תחושה של מצוקה קיומית בעולם המערבי, למשל, כן?
איש בחטאו עשיו, יש את הפסוק.
נכון, איש בחטאו. נכון, נכון. אז זה הגמרא אומרת, המדרש אומר שמי יחזקאל ואילך, זה השתנה, בהנהגה האלוהית.
אבל משה רבנו לא העיר לקדוש ברוך הוא על הנקודה הזאת?
זה שאלה מעניינת.
הוא היה לו זכות וטו.
כן, כן, בהחלט, בהחלט. האמת היא שבדין אנחנו אומרים את זה, כן? לא יומתו אבות על בנים, בנים לא יומתו על אבות. אבל בהנהגה, אם הבן ממשיך את דרך אביו, סימן שיש לו הזדהות עם אביו. אז הוא נושא את אבון אביו.
רק אם הוא הולך בדרך הלא...
כן, כן.
למה
הוא אומר יחזקאל? מה? בימי יחזקאל היה סילוק השכינה. כלומר, זה היה גלות, והגלות גרמה שהנשמה הכללית כבר לא מתגלה. ואז כל אחד מרגיש את הפרטיות שלו. ולכן גם בית שני מצטיין בקדושת הפרט לעומת קדושת הכלל. הרי האבון של בית שני היה שנאת חינם. הם היו צדיקים, אבל הייתה שנאת חינם. איך זה יכול להיות? כי כל צדיק הוא צדיק לעצמו. ולכן הוא מתנגד לצדיק השני. לעומת בית ראשון, שאדם היה, הייתה לו הרגשה של שייכות אל הכלל, אז שנאת חינם לא הייתה כל כך מצויה, הייתה מצויה, יש כמה עדויות, אבל לא הייתה הנקודה העיקרית, ומה שהיה בעיקר זה האבונות של גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, שהם אבונות שבאים מריבוי של עוצמת החיים, שעוצמת החיים אז התפרנסה מהנשמה הכללית. וימהר משה. בית שלישי, כן. זה הרב קוק לימד, שהרי שלוש זה אחד ועוד שתיים. אז זאת אומרת שהרשמים של בית ראשון ושל בית שני, מתאחדים בבית שלישי, בבחינת כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך בכלל. יש על זה מאמר של הרב קוק באורות, בחלק הנקרא זירונים, המאמר השני נקרא חכם עדיף מנביא, והוא מדבר על הדיאלקטיקה הזאת. ההתחברות של הכלל והפרט. ובכן, פסוק ח', וימהר משה, ויקוד ארצה וישתחו. שואלים גמרא, הוא מהר לקראת מה? מה הוא ראה? אז יש שתי דעות בחז"ל, אמת ראה או ערך אפיים ראה. כלומר, האם הוא ראה את האמת המוחלטת? כלומר, האם ההשגה של משה הייתה השגה שכלית או השגה מוסרית? ערך אפיים ראה. הכתוב לא אומר לנו, אז כנראה ששני... ויומר. עכשיו, אחרי כל ה-13 מידות, אז משה חוזר לנושא שבגללו הוא ביקש את הפגישה הזאת. ויומר, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כעם כשעורף הוא, וסלחת על אבוננו, חטאתנו, ונחלתנו. נשים לב כאן שמשה לא משתמש בשם הוויה. הוא משתמש בשם אדנות, כן? אם מצאתכם בעיניך אדוני, אלף דלת נוניות, ילך לאדוני בקרבנו. שוב, אלף דלת נוניות. כן, מה זה אומר? שם אדנות זה השם של הנוכחות של השכינה בתחתונים. כן, כי הרי אנחנו משתמשים בשם אדנות כדי לא לומר שם הוויה. אז זה שייך לעולם הגלוי. ואז הוא רוצה שתהיה שכינה גלויה בתוכנו. לכן הוא משתמש דווקא בשם אדנות. בקרבנו, כי עם כשעורף הוא, אז מה זה קיים כשעורף הוא? לפני כן אמר לו, לא העלה בקרבך, קיים כשעורף אתה. אז הוא אומר, לא, תבוא כי בקרבנו קיים כשעורף. איך זה מסתדר? עד רבה, זה בדיוק מה שאמרו לך מקודם שזה לא טוב. אלא הכוונה, אף על פי, כן? כי יש לו משמעות שנכון, קיים כשעורף הוא, אבל וסלחת. זאת אומרת, כיוון שהוא עם כשעורף, אתה תלך בקרבנו ותסלח. לעבודנו וחטאתנו ונחלתנו. כי זה הייתה הקושיה שהקדוש ברוך הוא אמר לו מקודם, אם אני אעלה בקרבך, זה לא כדאי לך. אז הוא, כי כשעורף אתה, פן אחלך בדרך. אז משה אומר, לא, אתה תסלח למרות הכל.